היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, היום האחרון שלנו, השבוע באולפן, שוב, אני איתן אבריאל, עדיין לבד, סמי מסיים בימים אלה את בידוד הקורונה שלו, ומן הסתם יחזור בשבוע הבא. בינתיים אנחנו מסתכלים על התאריך, ואנחנו רואים שכבר עברו יותר מארבעה חודשים מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה והכניסה את כל העולם למערבולת פוליטית וכלכלית, ולמרות שהתחלנו להתרגל למציאות הזו, לא עובר יום בלי אירועים דרמטיים בכל היחסים שבין רוסיה למערב. רק השבוע רוסיה נאלצה לעשות דיפולט לאגרות החוב שלה, לראשונה מזה 100 שנה מאז המהפכה הבולשביקית. גם ראשי מדינות העשירות, ה-G7, בונות עכשיו מנגנון כדי להגביל את הכנסותיה של רוסיה מנפט. ובנוסף, בניגוד לכל הנרטיב הרוסי למלחמה, פינלנד ושוודיה פחות או יותר מצטרפות לנאטו. אז כדי להבין את כל הדברים הללו ולאן המלחמה הזו הולכת, אנחנו נדבר עם יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה. וגם, ענף הטלוויזיה הוא אמנם לא בדיוק הייטק, אבל גם בו יש בשבועות האחרונים הרבה מאוד אירועים. למשל, חברת קשת, המפעילה את ערוץ 12, קיבלה השבוע אישור להשיק סטרימר חדש, כחול לבן, שהתחרה בנטפליקס, יס, הוט ודיסני, ואילו בצד השני, המתחרים שלהם בערוץ 13 דוחים במקום ולאט לאט נעלמים. ביום שלישי האחרון, לדוגמה, חדשות ערוץ 12 השיגו רייטינג של כ-15% ממשקי הבית בישראל, בעוד המהדורה של ערוץ 13 השיגה רייטינג של 5% בלבד. מה קורה בערוץ הזה ומדוע הוא לא מתרומם, למרות שהוא מיזוג בין החדשות של ערוץ 10 לשעבר ושל רשת ההיסטורית? אנחנו נדבר על כך עם כתבת התקשורת, רפאלה גויכמן. בואו נתחיל. שלום ליאיר נבות.
שלום איתן.
פרשן לענייני רוסיה, גר באירופה, שם בהולנד נדמה לי, לשעבר כתב ידיעות אחרונות, וכל ישראל במוסקבה. היום אני לא יודע אם אתה תשמח ללכת לשם ולדווח עיתונות ריגורוזית ואובייקטיבית, אבל ממקומך מחוץ לרוסיה לצורך העניין, אתה ממשיך לעקוב מאוד מקרוב שעה אחר שעה מה שקורה ברוסיה, ותשמע, קשה לעמוד ברצף הדברים החדשים. מצד אחד נכנסנו לאיזושהי שגרה של מלחמה שם בדונבאס, עם כבר ארבעה חודשים מאז תחילת הפלישה, אבל רק השבוע יש לנו אחד, דיפולט פיננסי של אגרות החוב של רוסיה, שתיים, כל המדינות הגדולות המתועסות, ה-G7, נפגשות ומנסות להגביל שוב עוד סנקציות על רוסיה, שלוש כמובן המצב בשטח, ארבע פתאום שוודיה ופינלנד מצטרפות דה פקטו עוד מעט, ממש עוד מעט לנאטו. מאיפה בכלל להתחיל? אז קודם כל עם הסיפור של תחילת השבוע, הדיפולט, כמה הוא באמת רלוונטי לרוסיה? זה קצת טכני, יש לה את הכסף, היא מוכנה לשלם, לא רוצים לקבל את הכסף הזרים, אז מה רוצים ממנה?
נכון, וצריך בהחלט להתעכב על הנקודה הזאת, משום שזו בדיוק הטענה של הרשויות ברוסיה, של שר האוצר הרוסי, של דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב, שהגיב לעניין הזה. הרי כשאנחנו מדברים על חדלות פיראון, ומי כמוך שמכיר לא מעט מקרים כאלה בעבר ממדינות אחרות, אנחנו מדברים על מצב שפשוט למדינה אין כסף להחזיר את אגרות החוב. זאת אומרת, אין לה את המשאב הכספי הזה, היא לא יכולה מסיבות כאלה ואחרות, כי אין לה כסף. המקרה שלפנינו הוא לא מקרה כזה. זאת אומרת, וזה בדיוק מה שהרוסים, השלטונות של רוסיה טוענים.
אבל יש בטענה משהו. יש להם, אתה יודע, יש להם מאות מיליארדי דולרים מוקפאים בניו יורק, אז מה הסיפור?
לא רק זה, יש להם כסף זמין גם כרגע לתקציב הרוסי, לאוצר הרוסי, הרבה אגב, בזכות יצוא הנפט והגז הטבעי בחודשים האחרונים, אפילו רק מתחילת הרחבת המלחמה בפברואר, יש כרגע מאות מיליארדים בקופה, לכן האפשרות לשלם קיימת. אבל מה שקורה זה שבגלל הסנקציות, היכולת הטכנית לשלם, בעצם להעביר את הכסף, פשוט נחסמה, מכיוון שיש סנקציות של משרד האוצר האמריקאי, הוא לא חידש את הפטור, פטור מיוחד שנכלל בסנקציות, ולכן בעצם רוסיה לא יכולה להעביר את הכסף. ובעצם העניין הזה הוא מבחינות רבות, יש פה בעיקר אני חושב עניין סמלי, משום שאין פה באמת קופה רוסית מדולדלת לחלוטין, או אותו מצב כפי שהיה, אם אתה כמובן זוכר, בשנת 1998,
האם אני מסתכל, מה שאני, אני, לא בדיוק ברור לי למה הם עשו את זה, כי מה שעשוי להיות זה שאותם בנקים ומשקיעים שלא קשורים לסיפור, שמוסדיים וכאלה, שקנו אגרות חוב של רוסיה, צריכים לקבל עכשיו תשלומי ריבית, אי אפשר בגלל איזה משהו טכני, הם יבואו לממשלות המערביות שלהם ויגידו, חבר'ה, מה אתם עושים לנו? זאת אומרת, אתם דופקים את האזרחים שלכם בסיפור הזה. תפתרו את הבעיה, או אני לא יודע, אבל למה שאנחנו, במרכאות, קרן הפנסיה של המורים בפריז, יסבלו מחדלות פיראון טכנית כל כך של אגח של, של, של רוסיה. אז אני גם כן מתרשם שה... כותרות הללו על, אתה יודע, חדלות פיראון ראשונה ממאה שנה,
בדיוק, מאז 1918.
יש בזה יותר נרטיב ויותר יחסי ציבור מאשר משהו אחר. אז בואו נעבור רגע למצב בשטח שם. עד כמה שאני קורא ומבין, אני משתמש בעיקר ב-BBC, תגיד לי אם זה מקור טוב, כי אתה יודע. הכוחות האוקראינים ככה התארגנו מחדש, איבדו עיר אחר גדולה ואחת גדולה ומתכוננות להילחם על עיר אחרת. מי מנצח במלחמה הזאת במילים אחרות?
זו שאלת השאלות, אבל המצב כרגע, מבחינת המצב בשטח, אנחנו נכנסים, אנחנו כבר בחודש החמישי למלחמה, ומה שאנחנו רואים כרגע זה שהרוסים מרכזים את עיקר המאמץ שלהם, כמו שאמרת, באזור חבל דנבאס, באזור מחוז לוגנסק, באופן ספציפי, בחבל דנבאס, ושם הם מצליחים בשבועות האחרונים להגיע למספר הישגים, הם מתקדמים, אבל אני חשוב להבהיר, לא מדובר פה באיזושהי התקדמות דרמטית, אתה יודע, באיזשהו כיבוש שטחי ענק, בנוסף למה שהם כבר כבשו, מדובר פה בהתקדמות מאוד מאוד קטנה, ממש קילומטרים בודדים במספר שבועות, הם חוטפים גם כמובן מהאוקראינים, אבל האוקראינים עשו את החשבון שכדאי להם בשלב הזה לסגת, להתארגן מחדש, ולאפשר לרוסים לכבוש את אותה עיר סברו דונייצק בחבל לוגנס. האוקראינים מתארגנים מחדש, שני הצדדים מותשים, שני הצדדים סובלים ממחסור במשאבים, בכוח אדם. זה לא מקרה שאנחנו רואים עכשיו עלייה דרמטית בשימוש הרוסי בארטילריה, בארטילריה בהיקף מאוד מאוד גדול, בהפצצות, באמצעות טילי שיוט, על אזורים אזרחיים. רק השבוע, אתמול, שלשום, ראינו כמה תקריות נוראיות ואיומות עם עשרות אזרחים הרוגים. הרוסים פועלים באופן שהם רוצים לסכן פחות את הכוחות שלהם, משתמשים המון בארטילריה, וזו הופכת להיות סוג של מלחמת התשה מאוד מאוד קשה, כשהסיום, להערכתי, ממש לא נראה באופק. העניין הזה יכול להימשך עוד חודשים מתוך השנה הבאה, מכיוון שכרגע, כמו שאמרנו גם בשיחה הקודמת, לפני כמה שבועות, אין עדיין, אנחנו לא נמצאים במצב שבו אחד הצדדים, או לשני הצדדים, יש איזשהו אינטרס משותף להגיע כרגע להסכם ולעצור, וכל עוד, כל עוד זה המצב, אנחנו נמשיך לראות את המלחמה הזאת מתנהלת, בעצימויות משתנות כאלה ואחרות, ימים יותר קשים, ימים יותר קלים, אבל כרגע הסיום לא נראה באופק.
שזה מזעזע, כי בפועל שם הם שוחטים את האוקראינים, זאת אומרת, טילים על מרכזי קניות ואנשים נהדרים, כנראה פשוט לא, אין מה לחפש גופות מרוב העוצמה של הפיצוץ.
נכון, וזה באמת תמונה איומה.
שיטה רוסית של הם לא מצליחים להתקדם בשטח, אז הם פשוט מפגיזים את העיר והופכים אותה לאיי חורבות, וכבר אין טעם להגן עליה, כי אין שם כבר אף בניין שראוי לשימוש. אז פשוט ממשיכים הלאה, וכל זה, אתה יודע, באירופה, בקיץ, זה נראה מזעזע. אז בוא נעבור, אבל בינתיים, נקרא לזה לזירה הדיפלומטית, האם באמת שוודיה ופינלנד הולכות בקרוב להיות חברות בנאטו, והאם זה לא הגול העצמי של השנה של ולדימיר פוטין, שיצא למלחמה, כי הוא לא רצה שנאטו תמשיך להתקדם לכיוון הגבול שלו, ועכשיו הוא מקבל אותו על הגדר?
כן, זה אפילו לא הגול העצמי של השנה, אני חושב שזה הגול העצמי של כמה עשורים טובים, כמו שאמרת בעצמך, בתקופה שקדמה להרחבת הפלישה בפברואר, רוסיה הגישה את אותו מסמך דרישות דרקוניות מארצות הברית והאיחוד האירופי, זה היה בחודש דצמבר, והמסמך הזה בעצם דרש סדר ביטחוני חדש באירופה, והוא דרש חזרה למצב של לא פחות וליותר 1997, לפני ההתרחבות של נאטו מזרחה, לפני ההצטרפות של המדינות הבלטיות לנאטו, בעצם לחזור חזרה בזמן 20 ומשהו שנה. היום אנחנו בעצם רואים שמבחינה אסטרטגית מדובר פה במפלה ניצחת לרוסיה ולפוטין. להערכתי הוא לא חשב שזה יקרה כל כך מהר, שוודיה ופינלנד באופן משותף, כל אחת כמובן מסיבותיה, הגישו את בקשת ההצטרפות לפני כמה שבועות באופן רשמי. עד אתמול היה מכשול בדמות התעקשות טורקית של הנשיא ארדואן לקבל תמורה בשביל ההסכמה שלו שהם הצטרפו. נאטו הצליחה להתגבר על המכשול הזה, אתמול הצדדים חתמו על מזכר הבנות משולש, והמשמעות היא שכרגע נותר רק הליך פורמלי של כמה שבועות, שבסופם שוודיה ופינלנד הצטרפו לנאטו. צריך להבין את המשמעות, אני חושב למאזינים צריך להסביר את המשמעות לגבי רוסיה, משום שפינלנד חולקת גבול יבשתי ארוך מאוד עם רוסיה, יותר מ-1300 קילומטר. אז פוטין, שרצה להרחיק את נאטו מגבולות רוסיה, הולך לקבל את נאטו בעוד למעשה להכפיל את אורך גבולות החיכוך בין רוסיה לבין נאטו, אחרי ההצטרפות הרשמית של פינלנד. זה כאב ראש מאוד גדול עבור הרוסים, אני חושב שהם לא העריכו שזה יקרה כל כך מהר, ומבחינת אירופה, וכמובן מבחינת שוודיה ופינלנד, אני חושב שיש פה שינוי מאוד מאוד דרמטי, שינוי בסדר הביטחוני. מעבר לזה, אנחנו שומעים גם את ההכרזות של מזכ"ל ברית נאטו סטולטנברג, ושל הנשיא ג'ו ביידן ממש לפני כמה שעות, על חיזוק דרמטי, תגבור דרמטי של הכוחות של נאטו באגף המזרחי של כוחות הברית, זאת אומרת, דהיינו באזור המדינות הבלטיות, בפולין, בבולגריה, ברומניה, והולכים להציף שם כוחות גדולים הרבה יותר. אני לסיבור האוזן, לנאטו יש הכוח העילית של נאטו, זה כוח שנקרא כוח תגובה מהירה, והוא נמצא בכוננות כמעט מתמדת. עד היום מדובר היה ב-40,000 חיילים. הכוח הזה הולך לגדול ל-300,000 חיילים, זאת אומרת, ולהיות מוצב באגף המזרחי של הברית, זאת אומרת, סמוך לרוסיה. יש פה תזוזות טקטוניות, שאנחנו לא מספיק מעריכים את החשיבות שלהן כרגע, מאוד מאוד משמעותית.
נסגור את השיחה הזאת בשאלה כלכלית. אחד הדברים שאני חושב הרבה אנשים מופתעים, זה עד כמה רוסיה מסתדרת בינתיים לא רע עם הסנקציות שבימים הראשונים נראו דרקוניות שישתקו את המדינה לחלוטין. והנה אנחנו רואים שנפט הם מצליחים למכור להודו וסין, ובכלל חלק מהנפט חוזר בכל זאת לאירופה במסווה של אחרי שהסתירו אותו מהודו או אחרי זיקוק. אז הם מוכרים נפט כמעט בסבבה. הרובל שצנח בימים הראשונים של המלחמה הוא היום הכי גבוה בשנים האחרונות, עוד יותר גבוה ממה שהוא היה ערב הפלישה הרוסית.
הכי גבוה מ-2015 למעשה.
ומבחינה כלכלית, בסדר, אתה יודע, מקדונלד יוצאת, מחליפים את השלט, קוראים לזה משהו אחר, והעסק נמשך. העם הרוסי סובל בינתיים, זאת אומרת, זה נראה שתשמע, אני מקבל דיווחים מאנשים במוסקבה, העניינים ממש כרגיל, מסעדות מלאות, מועדוני לילה, סבבה לגמרי, יש פה איזשהו דיסוננס.
כן, אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבדיל, גם לעשות פה הבחנה בין הטווח הקצר לטווח הארוך. האיחוד האירופי, מדינות ה-G7, האיחוד האירופי, השאיפה הייתה לפגוע ברוסיה בימים הראשונים שלאחר הפלישה, באופן מאוד מאוד קשה, מתוך מחשבה שהסנקציות הכלכליות הקשות מאוד, בעצם ידרדרו את המצב הכלכלי במהירות, ואולי יובילו בשלב כזה או אחר, די מהיר, לאיזושהי אי סדר או מחאה ציבורית נרחבת. קודם כל זה לא קרה. מה שכן קרה, נכון, הרובל בהתחלה, אנחנו זוכרים, ממש התרסק, אבל לקח לבנק המרכזי הרוסי מעט מאוד זמן לבצע כמה מהלכים מאוד מאוד חריפים, כולל העלאת ריבית, בעלאת ריבית של יותר מ-10.5%.
כן, אבל בינתיים זה התייצב להם, והם הורידו את הריבית חזרה, ולכאורה מה רע?
הרובל להתייצב, אבל מעבר לזה צריך לומר, ההכנסות של רוסיה מייצאו דלק, מה שנקרא דלק מאובנים, ב-100 הימים הראשונים של המלחמה, עמדו על 93 מיליארד דולר, כשהאיחוד האירופי ייבא 61% מכלל הסכום. זאת אומרת, האיחוד האירופי, גם לאחר פתיחת המלחמה, עד למועד 100 ימים מתחילתה, הכניס לתקציב הרוסי 57 מיליארד דולר, כשגרמניה מובילה בראש. עכשיו, כמובן שיש פה תהליך של הגמלות אירופית מאנרגיה רוסית, אבל זה ייקח זמן, וזה ייקח יותר זמן ממה שחושבים, ובינתיים רוסיה מחפשת ומוצאת שווקי ייצוא אחרים, וכמו שציינת נכון, הודו וגם סין שמקבלת אנרגיה במחיר רצפה ברוסיה, אבל צריך גם לקחת בחשבון שיש סנקציות כלכליות מאוד מאוד קשות, שההשפעה שלהן תבוא לידי ביטוי בשבועות ובחודשים הקרובים. חלק גדול מהכלכלה הרוסית, מהתעשייה הרוסית, בעצם מבוססת על רכיבים מערביים, אם זה רכיבים אלקטרוניים, חשמליים, אוטומציה, בקרה. יש תעשיות שלמות ברוסיה שכרגע לא מסוגלות לתפעל קו ייצור שלם מאלף עטף, בגלל שחסרים להם חלקים קריטיים בייצור, וזה מביא לזה שאו שהן נוצרות את הייצור, או שהן מייצרות באופן מאוד מאוד בעייתי, ויש שלל דוגמאות לזה, החל מתעשיית הרכב הרוסית, שכרגע החלה לייצר רכבים תוצרת רוסיה, כמו למשל לדה ומכוניות אחרות, שים לב, ללא מערכת ABS, ללא קריות אוויר, ללא דברים שאמורים להעמיד את הייצור הזה בסטנדרט ובתקן אירופאי נדרש.
כמו שהיה פעם, מרה, לדה אחלה ג'יפ היה בזמנו, לא היה לו ABS ולא היה לו קרית אוויר, והוא חצה את הג'בלאות בלי בעיה.
נכון, וזה מוביל אותי למסקנה שצריך להבין שהעם הרוסי, כמו שאמרת, אין לו את המקדונלדס, הרבה חברות מערביות עזבו, זה נכון לא רק בתחום המזון כמובן, בהרבה מאוד תעשיות, בהרבה מאוד סוגים של סחורות, חברות מערביות, תאגידים עזבו, אבל הרוסי הממוצע הוא בהחלט יכול לחיות מתפוחי אדמה וכוסמת כל יום, ועם הפימפום הפטריוטי שהוא מקבל כל יום בתקשורת הממלכתית ובתוכניות הטלוויזיה בערב, הם מצליחים להסביר לו ולשכנע אותו שהמערב רוצה להוריד את רוסיה על ברכיה, ואם זה משמעותי כדי לעמוד בזה, שהוא יאכל פחות אוכל מערבי ויסע ברכבים לא מערביים, אז הוא ישלים עם זה. מה שכן כמובן, יש ירידה בהכנסות, יש עלייה באינפלציה, המחירים מזנקים, עוד פעם, אבל זה עדיין, אנחנו עדיין לא במקום שהדברים האלה משפיעים באופן כזה שהוא דרמטי. יכול להיות שנגיע לזה בעוד כמה שבועות עד חודשים, אנחנו כרגע לא שם.
כן, וצריך תמיד לזכור, וזה אתה יודע יותר טוב ממני, ותוכל לנסח את זה יותר טוב ממני, שהקליינט הספציפי הזה, ולדימיר פוטין, הוא אולי הבן אדם האחרון בעולם שמתרגש מחוסר סביעות רצון או מרמור פנימי בקרב האזרחים שלו. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מדבר פה על, אם זה היה פעם אוליגרכיה, היום זה דיקטטורה מוחלטת של בן אדם אחד שקובע את הכל. יש סימני שאלה לגבי החיבור שלו למידע האמיתי שזורם אליו. זה לא בן אדם, הוא כבר שם 30 אלף חיילים בסיפור הזה, זה לא מרמור של העם שלא מקבל חמאה שיסיט אותו מהדרך השגויה מן הסתם, אבל שהוא חושב שהוא רוצה ללכת בה.
וזה חשוב להעביר, משום שאם מטרת הסנקציות הכבדות, ונכן סנקציות כבדות, עד עכשיו 6 סבבים, תעשיות שלמות, סך הכל למעלה מ-10,000 סנקציות הוטלו על רוסיה מסיפור חצי האי קרים ב-2014, היום היא המדינה שנתונה תחת הסנקציות הכבדות בעולם, פי 3 יותר מאיראן לצורך העניין, אבל המחשבה, או אם מי שהטיל את הסנקציות חשב שהסנקציות האלה מטרתן להפיל את שלטונו של פוטין, אז הוא חייב לחשוב מחדש, לא בטוח שבכלל שזה יקרה. מה שכן יקרה זה כמובן פגיעה קשה בכלכלה ובהתנהלות הכלכלית של רוסיה, ופגיעה בתעשייה הרוסית. השאלה, האם זה יוביל בהכרח לשינוי שלטון? אני לא רואה את זה כרגע קורה.
תודה רבה, יאיר נבות.
תודה רבה.
רפאלה גויכמן, שלום לך.
היי, איתן.
את עסוקה בימים האחרונים, כבר שבועות ארוכים, לא עובר שבוע, אפילו לא עוברים 48 שעות בלי שאין לך איזה מיני דרמה או איזשהו משהו חדש בתחום הטלוויזיה. אז השבועות האחרונים היו המאבקים של ערוץ 12 ברגולטור בשביל לקבל סוף סוף מבחינתם אישור להשיק סטרימר, ואם הם קיבלו אותו, אנחנו רואים שערוץ 12 ממשיך להתחזק, ממשיך להתפשט, ואנחנו גם רואים שהמתחרה ההיסטורי הגדול שלהם, הערוץ, נקרא לזה, המסחרי השני, רשת 13, יש לו כמה וכמה שמות, הולך ונחלש כל הזמן, ואנחנו ננסה לפצח יחד איתך מדוע. אז בואו נתחיל קודם כל עם הסטרימר. איזה אישור קיבלו ב-12 לעשות?
אחרי שהרשות לתחרות כבר בספטמבר נתנה אור ירוק לערוץ 12, קשת ו-RGE, שהיא רכשה במניות, חלקים מהבעלות עליה, קיבלו אישור זמני. זאת אומרת שהם יקימו סטרימר ביחד, ואחרי 4 שנים, הממונה על התחרות אמרה כבר בספטמבר שהיא תחזור לבחון האם המיזם עמד בכללים הנוקשים שהטילו עליו.
זמני זה לא עכשיו 90 יום, אנחנו מדברים על 4 שנים.
על שנים, על התבססות.
אוקיי, אז בעצם נתנו להם להתחיל.
הרשות השנייה התמהמה קצת עם האישור, זאת אומרת, בזמן שהלוח זמנים של הרשות לתחרות כבר רץ, זאת אומרת, הם התחילו לספור שנה מספטמבר 21, 4 שנים, סליחה. ועכשיו רק הרשות השנייה הייתה החותמת האחרונה שקשת וארג'י היו צריכות בשביל להתחיל להזיז את המיזם הזה עוד קצת קדימה. והרשות השנייה נצמדה לתנאים של הרשות לתחרות, ואומרת, היא קבעה כל מיני כללים מקבילים שקשת לא תוכל להשתמש בתוכן בלעדי, זאת אומרת שמתחיל להיות משודר בערוץ 12, ואז להעביר את הצופים לסטרימינג שלה בבלעדיות, שמו עליהם איזשהם מגבלות די הוגנות.
אנחנו מכירים את החבר'ה מהטלוויזיה, כל הערוצים, כל השחקנים, יש להם מודוס אופרנדי, יש להם שיטה, הם יוצאים לדרך, יש להם מגבלות, יש להם חובות כאלה ואחרות, הם עושות פחות או יותר מה שהם רוצות, עוברות על החוק, מקבלות כנס או לא מקבלות כנס, מתווכחות, ומה יקרה עוד 4 שנים, האם באמת...
אי אפשר יהיה באמת להגיד לאנשים, אתה יודע, יהיו להם לקוחות, יהיו להם 100,000 לקוחות, 200,000 לקוחות, לא ישביטו להם יום אחד, זה לא שהדבר הזה ייגמר, לא, אנחנו יודעים איך זה ייגמר. בדיוק,
כשאנחנו לוקחים את המגבלות האלה בקצת כמה גרירי מלח גס, פשוט כי אנחנו יודעים איך החבר'ה האלה עובדים, זה לא שהם עובדים שונה מכל מסעדה בישראל או בתל אביב, שיש להם מגבלות ואחר כך פשוט בוחות לשלם את הכנס במקום, זה לא שמישהו יעצור אותם ויוריד אותם בבת אחת, ככה יחשיך את המסך שלהם.
אז אנחנו מדברים על הרבעון הרביעי של השנה, זאת אומרת מאוקטובר והלאה, הם ישיקו את השירות שנקרא Free TV, במחיר שבאמת סטרימר ישראלי עדיין לא הציג. יש כבר כמה חברות סטרימינג, יש את כמובן את פרטנר, את סלקום, ויש ל-YES את YES Plus,
ויש את כל הזרים כמובן, יש את עכשיו כל העיר מלאה בפרסומות של דיסני פלוס, שקצת קרטע מבחינה טכנולוגית בהתחלה.
עדיין שירותי סטרימינג שהמרכז שלהם הוא תוכן בעברית, זאת אומרת, מה שיס והוט היום נותנות את הסדרות מופת שלהן, פאודה, מלכת היופי של ירושלים, שטיסל, כאלה הפקות מקור שלהן, וזה מה שהופך אותן לפלטפורמות חזקות. עכשיו לקשת יהיה את זה במחיר של 40 שקלים. זה מחיר שבעצם דומה יותר לסטרימרים האמריקאים.
זה יהיה מחיר חדירה, או שזה באמת מתחייבים לאיזושהי תקופה על המחיר הזה? כי
אני בטוחה שבשביל לשבור את השוק הזה, אז המחיר הזה יעמוד לתקופה ארוכה. זה 40 שקל לשני מסכים, כן? אם רוצים 4 מסכים.
כשאת דברת על מסכים, זה אותו סיפור של נטפליקס, כמה אנשים יכולים להשתמש באותה סיסמה וכן
הלאה. ולראות גם בו זמנית, 4 מסכים זה 50 שקלים. אם אתה רוצה להוסיף נטפליקס, זאת אומרת שיהיה לך את פרי טיווי, עם התכנים שלו, ספורט, חדשות, ערוצי ברודקאסט, ערוצי ילדים, בבנדל אחד, 70 שקלים.
עם הספורט?
עם כל התוכן שלהם, הם רכשו את RGE, לא באיזשהו...
זה באמת שובר שוק במידה מסוימת קצת, כי ספורט עולה 60, 70, 80 שקל בכל תסריט, בכל דבר. זאת אומרת, גם אם יש לך יס כזה או אחר, אתה צריך תמיד להוסיף את ה-60, 70, 80, לפעמים 100 שקל בשביל לקבל את כל ערוצי הספורט.
אנחנו מדברים פה, דרך אגב, הרשות השנייה בכלל לא מוסמכת לדון על תחום הספורט, זאת אומרת, אין עדיין התייחסות, האם הם יעשו טריקים, שטיקים, הנערף, באמצעות שידורי הספורט. אנחנו לא יודעים את זה, כי הרשות השנייה לא נתנה את הדין. זה לא, היא לא מפקחת על הספורט. זאת אומרת, מישהו פה יצטרך לשים לב, האם נעשית פה איזושהי אפליה, מניפולציה.
אז אנחנו רואים שקבוצת קשת קופצת במלוא המשקל שלה לתוך הבריכה של הסטרימינג עם מוצר שלפחות מבחינת מחיר נראה מאוד אטרקטיבי. כשהם ישיקו, אנחנו נראה באמת מה התכנים וכמה הטכנולוגיה עובדת כמו שצריך או נתקעת, כי זה דבר שזה קורה, אפילו לדיסני זה קרה עכשיו לאחרונה. אבל אנחנו רואים שגם בחזית האחרת, הרגילה, בוא נגיד, היום יומית שלה, של ערוץ 12 מול ערוץ 13, מתוך הנחה שערוץ 11 הוא שחקן נישה שלא בדיוק משחק במשחק המסחרי של הפרסומות והפקות הריאליטי הגדולות, גם שם לקשת יש תחרות די צנועה והולכת ונחלשת כל הזמן, כי את כותבת בהרחבה של שום שערוץ 13, איך נגיד, הולך אחורה, ספרי לנו.
ערוץ 13 הוא מיזוג של ערוץ 10 ורשת. כשפיצלו את ערוץ 2 המסורתי, שהיה מורכב מרשת וקשת, בעצם חשבו שהשוק יכול להכיל עוד כמה שחקני ברודקאסט. חשבו שזה ייתכן, ואחרי כמה חודשים כבר ראו שזה מתהפך על כולם. כל הערוצים היו הפסדים. והמיזוג בין רשת לערוץ 10 היה בלתי נמנע, הם התחילו לעבוד על זה אפילו די מהר. עכשיו, כשהצטמצמנו לשני ערוצים מסחריים חזרה, כמו שהציבור הכיר, היית אומר שיביאו את החוזקות של ערוץ 10, של רשת, ואנחנו נקבל פה איזושהי חלוקה חדשה של הכוח בטלוויזיה.
והיו שנים בישראל לפני 10 ו-15 שנה, שמשך תקופה ארוכה פעלו שני ערוצים, הרוויחו הרבה כסף כל אחד מהם.
אבל אנחנו בעולם שבו שוק הפרסום משתנה, שהרבה עובר לדיגיטל, שהצפייה גם יורדת כי אנשים הולכים לסטרימינג, והברודקאסט מאבד את הצפייה הליניארית, זאת אומרת בזמן אמת, אנשים מקליטים באמצעות הקלטה של תוכניות וצפייה מאוחרת, זה כבר לא אותו דבר, ושוק הפרסום, שוב פעם, הוא הולך, הוא לא מצטמק, אבל ההוגה מתחלקת מחדש מול הדיגיטל.
ועדיין, למה ערוץ 13 לא מצליח לעשות את מה שערוץ 12 מצליח לעשות בצורה עקבית? לשניהם יש השקעה גדולה בריאליטי, בתחרויות של כישרונות צעירים. שתיהם שיחקו כדורגל עם האח הגדול, פעם זה היה של 12 ואחרי זה עבר ל-13. לשניהם יש, או לפחות היה, חברות חדשות חזקות, זו של 12 אנחנו מכירים, וזו של 10 בעצם שהצטרפה ל-13. למה הם כל כך חלשים? זאת אומרת, איזה הסבר נותנים לך הפרשנים, המומחים בתעשייה לחולשה הזו?
בתקופה האחרונה קשה לפספס, זאת אומרת, זה לא איזשהו
זה לא תעלומה, מסתכלים ורואים.
צריך לראות, המיזוג התרחש בתחילת 2019, אנחנו 3.5 שנים מהמיזוג. ההנהלה של רשת התחלפה כבר כמה פעמים, גם המנכ״ל של הערוץ עצמו, גם המנכ״לים של חברת החדשות. אנחנו רואים גל של עזיבות, ומעל כל זה מרחפת העובדה, שכמו שדיברנו לפני כמה דקות, קשת עם פלטפורמות דיגיטליות מרחפת, שאין כמוהן, זאת אומרת, יש את ויינט כמובן המובילה, אבל מאקו ו-N12, שתי פלטפורמות דיגיטליות מאוד מוצלחות, מאוד מוכרות בציבור, מאוד נצפות, מאוד נעקבות. חברת החדשות שלהם רק גדלה, כמות הכתבים.
אבל זה ביצה ותרנגולת. קשת הצליחו להיות בולטים
בטלוויזיה,
ואז על זה פיתחו את מאקו, ואז על זה פיתחו את N12, ועכשיו סטרימר ופעילות בחול. כל שלב בונה אחד את השני. פה ב-13, הם לא הצליחו להגיע לתחנה הראשונה, אז גם קשה להם בשאר הפלטפורמות.
אתה מבין את הביצה והתרנגולת הזאת, זאת אומרת, היה מקום עם המיזוג להתחיל לחשוב איפה אנחנו נמצאים יחד עם הקהל. אם הקהל עוזב את הטלוויזיה והוא בדיגיטל, צריך להיות בדיגיטל. לא הייתה שם השקעה טובה, היה שם פספוס ענק ברכישה של וואלה. זה היה איזשהו דיבור שהוא נשאר בגדר דיבור, שהם הולכים לקנות את וואלה, ובעצם להביא את הקהל העצום שלוואלה כבר יש, לאחד אותו עם הכוח של רשת, ושתהיה להם פלטפורמה מתקדמת, וזה לא קרה. הרכישה הזאת לא יצאה אל הפועל, במקומה אנחנו קיבלנו את אלי אזור בתור הבעלים של וואלה. ורשת עובדת על איזשהו אתר שהם כל הזמן אומרים שהם ישיקו, הוא לא מושק עדיין, הושקע בו כסף, והמענה שלהם להקמת הסטרימינג של קשת היה סוג של, אתה יודע, הודעות יוצאות, כן, במרכאות. פתאום אנחנו מגלים שיש שטאפ עם ויינט, יש איזשהם גישושים, לקחת את החוזקות של ויינט, לקחת את החוזקות של רשת שזה בעצם וידאו, לעשות שם איזושהי פלטפורמה משותפת, אתר. עכשיו, אני מדברת איתך על, יש המון דברים שקרו בשנים האחרונות עם רשת, שאתה אומר לעצמך, איפה האסטרטגיה? איפה הניהול? מי מחזיק את המושכות על הדבר הזה?
אז זה בדיוק העניין. את מדווחת שההנהלה התחלפה כמה וכמה פעמים. עורכים ראשיים, מנכלים, אנשים של הצד התוכני ואנשים של הצד המסחרי. מי זה הבן אדם שמחליף כל הזמן את ההנהלה? ולמה הוא עושה את זה? זאת אומרת, זה עניינים שכל פעם הוא מביא אנשים והם לא מצליחים לעמוד ביעדים או בציפיות של בעל הבית?
יש כאן מלחמת גרסאות. בסוף יש דירקטוריון החברה הזאת. אנחנו יודעים מי בעל השליטה ברשת, הבעלים של רשת, זה המיליארדר לן בלווטניק, שמתגורר בבריטניה, ויש לו פה אנשים שמנהלים לו את העסקים המרכזיים שלו. יש לו את אבי פישר, של הוא יור כלל תעשיות, ואנחנו יודעים, מכירים את העסקים האלה, ויש לו פה את נדב טופולסקי, השליח שלו לניהול תחום המדיה. טופולסקי בעצמו מחזיק ב-13.5% ממניות רשת, יחד איתם חברת התוכן הענקית דיסקאברי, שמחזיקה ב-20%, אלה בעלי השליטה, אלה הבעלים של רשת.
למה עם הבסיס הזה הם לא מצליחים לתת פייט ולו קל לקשת?
זאת באמת שאלת השאלות. היה פה כבר על ההתחלה, על המיזוג, אתה רואה פה פשוט תחנת אוטובוס, בא מנכ״ל, הולך מנכ״ל. עם המיזוג נפרדנו מאבי צבי, שהיה המנכ״ל המיתולוגי של רשת, כן, הוא יותר מעשור, מנכ״ל את החברה, אבל בסדר, זאת הייתה הסכמה, כי בעצם כל צד שנכנס לעסקה הזאת, בסוף החליטו שערוץ 10 יוביל. אז יוסי ורשבסקי היה המנכ״ל, גולן יוחפז היה המנכ״ל של חברת החדשות, משניהם נפרדו מאוד מהר. גם המחליפים שלהם נפרדו מהם כעבור שנה, שנתיים. במהלך כל הפרדות האלה תמיד צפות, אתה יודע, שיחות כאלה שאף אחד לא יבוא ויגיד את זה בצורה גלויה, אבל כולם באים ומצביעים על בעיה מרכזית. היור מעורב בניהול הפיזי, זאת אומרת, הוא נמצא שם, הוא נוכח, הוא טוב, נמצא סדר, בקומת רצה. ההנהלה, אין יכול, בעיה
יכול,
עם זה.
יכול להיות שיש בעיה או אין בעיה עם הנושא של היור מבחינה רגולטורית, אבל אנחנו, את יודעת, אם היה פה הצלחה והם היו פתאום בגודל של קשת ונותנים להם פייט,
על התערבות,
אז
על התערבות
היו
אבל
אומרים,
שהיא
היום
לא...
מורב, אבל היו אומרים את זה לחיוב, לא היו אומרים את זה לשלילה. עכשיו, שאת הולכת לחברה עצמה, ואת שואלת את הנהלת החברה ואת הדירקטורית, אנשים בדירקטוריון שלה, למה הם מדשדשים כל כך הרבה מאחור, מה התשובות שלהם?
ההנהלה עצמה, כרגע יש לנו מנהל זמני לרשת, המנכ״ל הוא זמני, יורם אלטמן אלדר, פרסומאי עד לאחרונה, שיש לו משרד בשם גרביטי, והוא כרגע ממלא מקום, אז אתה יודע, הוא לא מקבל את ההחלטות האסטרטגיות.
הבנתי, אז יש הנהלה זמנית ולא מסודרת, יושב ראש עד עכשיו כולם, אם לא הסתכסכו, אבל בסופו של דבר נאלצו להיפרד ממנו, וזה ממשיך להיראות כמו קבוצת הנהלה לא מגובשת ולא מסונכרנת.
הדירקטוריון בסופו של דבר לא מרוצה מהאסטרטגיות שהמנהלים מביאים. אז מבחינתם...
זה פררוגטיבה שלהם שהחליפו את ההנהלה והמצאו את ההנהלה
הנכונה. אבל איזה מין אסטרטגיה, איזה מין עתיד?
אני יודע, אבל אתה לא יכול להיות לא מרוצה וגם להגיד אני לא אחליף את האנשים שאני לא מרוצה מהם. anyway, שאלה לסיכום, הערכות בתעשייה לגבי איך המצב הולך להיראות בעוד חצי שנה ושנה, עוד יותר גרוע מעכשיו?
מאוד מאוד קשה להעריך, זה השוק משתנה בצורה דרמטית כל הזמן, זאת אומרת, העיבוד רייטינג הוא משהו שאנחנו רואים אצל כולם. השיטה הזאת גם של מדידת רייטינג ופרסום, נורא קשה כשאנשים מקליטים, אתה יודע, תוכניות, ובעצם מדלגים על הפרסומות, נורא קשה להבין איך השוק הזה מתעצב, okay. מה יהיה איתו. התקווה הגדולה היא שרשת, תעמוד על הרגליים ותיתן את הפייט הזה בשוק הטלוויזיה המסחרית, כי אנחנו צריכים מתחרים.
אני לא רוצה להתחמק מהשאלה הפוליטית. יש לא מעט שמרגישים שערוץ 10, שפעם היה נמצא באיזשהו מקום במרכז שמאלה, הפך עם השנים ועם הדמויות שבולטות בחברת החדשות ובתוכניות האקטואליה, לערוץ שהרבה יותר קרוב, נקרא לזה לבנימין נתניהו ולליכוד, בועחה סוג של פוקס ניוז ישראלי בתחרות במרכז, חאות מכופלות כפול 6, אם אולי עם ערוץ 14, האזוי לחלוטין, לפחות מבחינת התפיסה הימנית שלו, ושיש לזה מחיר גם על הרייטינג. מה אומרים לך בתעשייה שאת מעלה את השאלה הזו?
אני חושבת שהעובדות גם מדברות בעד עצמן, זאת אומרת, אף אחד לא מסתיר פה שדברים השתנו, זאת אומרת, יש עזיבות מרובות מרשת, ויש טלנטים שמגיעים, יש טלנטים שהולכים, כן? אנחנו מדברים פה לפני 7 שנים, כשגידי וייץ עשה תחקיר על, איך התעצבה פה הרכישה, זאת אומרת, ובזמנו הוא הביא תגלולים.
הרכישה של מה?
הרכישה של ערוץ 10. כן. שבנימין נתניהו באמת פנה, אז ראש הממשלה פנה לבלווטניק והציע לו לרכוש את ערוץ 10. כמובן שמעל זה מרחף. דרך אגב, בין הציטוטים, ממש נאמר שם שהחברת חדשות היא ביקורתית מדי, והיא עושה עוול למה שקורה, ואנחנו מסתכלים 7 שנים אחרי, ואנחנו רואים שדברים באמת השתנו. האם הביקורת כלפי מי שהיה ראש הממשלה עד לפני שנה, בנימין נתניהו, השתנתה? צריך להסתכל על המסך ולהבין. כן.
האם לחברת חדשות ולקו מערכתי של חברת חדשות טלוויזיונית, שהוא נקרא לזה מרכז וימינה, יש אינהרנטית רייטינג יותר נמוך במדינת ישראל מאשר למישהו אחר? אנחנו לא יודעים להגיד את זה.
אנחנו יודעים דרך אגב.
אפילו אפשר ללמוד מחול, הערוץ הכי מצליח בחדשות בחוץ לארץ הוא פוקס ניוז, שהוא נקרא לזה מרכז ימינה.
אבל אני רק רוצה להגיד על זה, שאנחנו יודעים טוב מאוד להגיד אם האסטרטגיה הזאת היא עבדה. אמש, חדשות 13, 5.4% רייטינג, חדשות 12, 14% רייטינג. זה שליש כמעט.
בדיוק. בסדר.
לא עובד.
רפאלה גרויכמן, תודה רבה.
תודה, איתן.
עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום יום רביעי, עד כאן גם פודקאסטים שלנו לשבוע הזה. אני רוצה להודות לדן ברומר שהקליט אותנו, למאיה בן ניסן שעורכת את המהדורה הזו. מחר יהיו כאן ענת ג'ורג'י וגיא רולניק עם הפודקאסט שלהם, המרקרים, ואנחנו הפעם בוודאות יחד עם סמי פרץ נתראה שוב ביום ראשון הקרוב. להתראות.